נוסטלגיה. אז בחרתי שלוש שיחות שרב חוסין העביר במשך כל השנים על פרשת ויחי. וכמובן יש את המקורות כדי לעקוב אחרי השיחות. איפה יש דפים? שלכם, הנה את אותו צלט. יש, כן, תודה. אוקיי. טוב, בסוף פרשת ויחי, מספר אחד, חלק א', רואים את המפגש האחרון של יוסף ואחיו. והיו אחרי יוסף, כי מת אביהם. ויאמרו, לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה שגמלנו אותו. ויצבו על יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. כה תמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם, כי רע גמלוך, ויתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך, ויפק יוסף בדברם אליו. אז מה רואים כאן? רואים כאן מרחק, רואים כאן חוסר תיאום, הם צריכים לשקר ליוסף כדי להבטיח את עתידם. אנחנו לפחות לא רואים אף פעם שיעקב ציווה את בניו, שיוסף לא ינקום בהם. כן, אבינו, אביך ציווה לפני מוסו, שאתה חייב רחם עלינו, לוותר על כל הפגיעה ולסלוח לנו. לא רואים שום דבר. וכמובן, יוסף מצידו גם כן לא כל כך מזדהה ולא כל כך יודע מה קורה, כי אין לו תשובה מילולית, והוא לא משיב ופשוט בוכה. והבכי הזה גם מפגין וגם משקף חוסר תיאום, חוסר סינכרוניזיישן, סינכרון, בין הגישה שלהם והמודעות שלהם לבין המצב רוח והמנטליות של יוסף. אז הוא הולך לציטט לנו את רש"י על הפסוק, הפסוק ט"ו, הפסוק הראשון, ממה פחדו? למה ירו? ויראו אחרי יוסף. מה גרל מהם את הפחד? מה הפחד הזה של יירה? אז רש"י אומר, מהו ויראו? הכירו במיטתו אצל יוסף, שהיו רגילים לסעוד עמו על שולחנו של יוסף, והיה מקרבן בשביל כבוד אביו, ומשמת יעקב לא קרבן. משהו השתנה. כשיעקב עדיין היה חי, אז כל הזמן יוסף הזמין אותם לאכול אצלו. בין אם מדובר בהזמנה אישית, והוא עירח אותם, בין אם מדובר בסיוע וסיעוד, אבל הייתה איזה תעלה, איזה ערוץ, שדרכו יוסף עזר להם ובכל זאת התחבר איתם. דרך יעקב, דרך העובדה שיעקב עדיין היה בחיים. עכשיו יעקב מת, והוא כבר הפסיק להזמין אותם. מה בדיוק קורה פה? למה הוא מפסיק להזמין אותם? אז רש"י מקטע ומתמצת מדרש יותר נרחב. אז רב לכנסין ציטט לנו את דברי המדרש במילואם. אומר המדרש מספר 3, רב לוי ורבי יצחק. יש פה המחלוקת בין רבי לוי לבין רבי יצחק. מה קרה? מה השתנה? רב לוי אמר שלא זימנם לסעודה. כן, זה פחות או יותר מה שרש"י מביא. משום מה יוסף מפסיק להזמין אותה. בגלל שהוא באבלות והוא לא רוצה להזמין אותם, אז הוא לא רוצה חברים בארוחה, הוא רוצה לאכול לבד. למה הוא לא מזמין אותם? אמר רבי תנחומה, הוא לא נתכוון אלא לשם שמיים. הכוונות של יוסף, הן כוונות מאוד מאוד טובות, ומאוד, בוא נגיד, רגשיות, והוא חס על האחים, והוא דואג להם. למה? מה השיקולים שלו? אמר לשעבר, אבא מושיב לי למעלה מיהודה, שהוא מלך, ולמעלה מרובן שהוא בחור. כשאכלנו ביחד, אז כאן מצטיירת תמונה אחרת, שהוא הזמין אותם, הוא הזמין את יעקב ביחד, והייתה איזו ארוחה משפחתית, חגיגית, Thanksgiving ביחד, ויעקב החליט איפה להושיב את יוסף, והוא הושיב את יוסף בראש השולחן, וחלק מההחלטה הזאת בגין העובדה שיוסף הוא המלך. ולמרות הפגיעה ביהודה וראובן, שיוסף יושב בראש, בכל זאת יעקב יכול לעשות ההחלטה הזאת, כי סך הכל יש פוליטיקה וצריכים לדאוג לנורמות פוליטיקות קונבנציונליות. אז יעקב get away with it. עכשיו שיעקב הוא המחליט, אז הכל בסדר. זה שיוסף יושב בראש השולחן. אבל עכשיו יוסף שוקל לעצמו, ועכשיו, שהוא השלישית, מספר 3, עכשיו אינו בדין שישב למעלה מהן. זה לא כל כך הוגן, לא כל כך מתאים שאני אנהל סעודה ואני אחליט על מקום ישיבה מכובד כשכולם שם יושבים מסביב. אז זאת אומרת, יוסף מצידו מתייחס למציאות הזאת ברציניות ודאגה ורגישות לאחים, ואז יש לו דילמה, והוא מחליט לסגת. במקום להיכנס לדילמה, להכניס אותם ולזמין אותם ולשבת יחד, ומצד אחד הפוליטיקה מכתיבה לו שהוא יושב בראש, מצד שני האחים ייפגעו, אז מה ההחלטה שלו? נסיגה. אני כבר לא מזמין אותם. אתם אוכלים לבד, אני אוכל לבד. הוא מתכוון לשם שמיים, אבל מה המסר שהם מקבלים? הוא שונא אותם. עכשיו הנקמה מתחילה. עשיו חלק ב', כמו שעשיו חיכה ליצחק למות כדי לנקום ביעקב, אז יוסף לומד את הטריק הזה, בוא נחכה עד שהזקן ילך לעולמו, אז אני אנקום באחים. ככה הם קולטים את כל השינוי הזה. מבינים? מבינו? יפה. זה לפי רבי לוי. רבי יצחק אומר משהו מאוד 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 מעניין, מאוד דרמטי אפילו. הוא חזר איתם לקבור את יעקב, כי זה מדבר סך הכל אחרי פטירת יעקב. איפה יעקב נקבר? נו? מערת המכפלה. אבל כשהוא חוזר לארץ, הוא אומר, בסדר, אם כבר חזרתי לארץ, בואו אני אעשה קצת טיול. איזה טיול עשה יוסף בחזרתו לארץ? הוא ביקר במקום מאוד מאוד מיוחד. מי שיודע איזה מקום הוא ביקר? הוא חזר לאותו בור שאליו נשלח בפרשת וישר. הוא רצה לראות את מקום הפשע, את זירת הפשע. קצת לעשות סגירה ולנקות את עצמו, קתרסיס, ולעבור את כל התהליך הזה, ולעשות סגירה של כל הפרק המאוד עצוב וכל כך לוחץ, ולשחרר ולפרק קצת את הלחץ ואת המתח.
זה בפשט?
מה?
זה
פשט? לא, זה המדרש. כן, וכמובן זה ברור שזה לא פשט, נו, כי לא רק שהוא לא מופיע בפסוק, אבל מי שמגיע ממצרים לחברון לא עובר את הבור שהוא ליד, איפה הבור עומד? איפה הבור ממוקם? ליד? שכם. כן, אנחנו ליד חברון עכשיו. מגיע לשכם, זה ייקח לנו איזה שעה, גם בלי טראפיק, גם בלי פקקים. אז הוא חייב לקחת טיור. אבל כמובן, אני שומע את הפסיכולוגית שלו, ממליצה, כן, יוסף, אתה חוזר לארץ, כדאי לך לעשות טיול ליד שכם ולעבור את כל הטראומה הזאת. אז יושב יוסף שם יושב על הספה, וכילד טוב, מנדנד את ראש שלו, בסדר, כן, גברת, אני אלך לשם, מה שאת חושבת, נכון עבור, כן? ברוך השם היום, בתקופה שלנו, לראות פסיכולוג, זה ברוך השם, זה נורמלי, זה מקובל, ואני גדלתי בתקופה אחרת. אצלנו רק המשוגעים ומטורפים, כן? אי אפשר לראות פסיכולוג, אלא אם כן, you're a fruit job, כן? אתה לא נורמלי, אז אני זוכר, כשהייתי בישיבה אוניברסיטה, לומד לשמיכה. כן, הייתי בחור, ולמדתי, 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 ובחורות לא עניינו אותי. אני רציתי לשבת ולמוד. גירלפרנד לא כל כך אכפת לי, רציתי לשבת ולמוד. אז אמא שלי, אמא יהודית, מה היא חושבת? היא דואגת, אני הומוסקסואלית. אין לי גירלפרנד, אין לי חברות. אז היא רוצה שאני אלך לפסיכולוג. אבל אי אפשר להגיד שאתה תלך לפסיכולוג, זה כאילו שאתה אומר שמשהו בעיותי. אז היא אמרה לי שיש מישהו במשפחה שיהיה נכון שרואה את הפסיכולוג, והפסיכולוג רוצה לראות אותי כדי לקבל את ההקשר המשפחתי ולראות את כל הדברים בתמונה רחבה. אז הוא מזמין אותי למשרד שלו כדי לבחון את הדינמיקה המשפחתית. הוא בסדר, אני עושה מצווה, אני לובש את החליפה שלי עם העניבה, מברך לעשות מצוות גמילות חסדים, ואני מגיע למשרד ושואל אותי, שם שלי באנגלית זה מייקל, מייקל, מה אתה חושב על הדינמיקה המשפחתית? הוא בסדר, אני אתן את התשובה, איך האחים? הוא בסדר, איך האמא ואבא? בסדר. עכשיו הוא שואל, האם אף פעם הסתכלת בפורנוגרפיה? האם אף פעם ראית בחור עבר ברחוב ונמשכת אחר כל מיני שאלות לבחון אם אני הומוסקסואלית? עכשיו אני כבר סבא ושמונה ילדים, אז האמא שלו יכולה לשבת בשקט ולא לדאוג. אבל יוסף שם עובר את הבור, כן, הוא חוזר, זה כמובן, אני עושה בדיחה וצחוק, אבל זה מאוד מאוד חשוב, כי כל האסכולה הפסיכולוגית המודרנית היא קצת, בוא נגיד, היא לא הולמת לגישה היהודית התורנית, וצריכים למצוא אנשים שיודעים לתמרן ולאזן ביניהם. זאת אומרת, הגישה הפסיכולוגית הפרוידיאנית, היא אומרת, בסדר, זה להשמתך, ואיזה גורם מלחיץ בעבר, וטריגר ומניע, ו וכל היהדות, בכלל עבודת השם, מושתתת על קבלת אחריות, ואדם מקבל עצמו עול מלכות שמיים, ויש תוצאות. כמובן, לא להיכנס לתוך יחזור ותסכול, אבל לדעת שאת אשמה, ולקבל אחריות, ולא כל הזמן לקבוע שאיפות לפי השגים. שאיפות הן שאיפות. אם אנחנו לא מצליחים להגיע לשאיפות ולהשיג, בסדר. יש פער, ולקבל את הפער הזה, ולנסות לצמצם ולסגור אותו. A lot of people, they define achievement, they define their goals based on achievements. You have goals, and if you don't get the goal, בסדר, okay, so לא הסקת, אז נכשלת. המילה הזאת, כישלון ואשמה, הם מילים מאוד מאוד חשובות, ורגשים מאוד חשובים בעולם הדתי של עובד השם. להרגיש אשמה, להרגיש כישלון, להרגיש שלא הסקתי, ואיך אני אתקן, ואיך אני אשתפר. אז למצוא אנשים, אני מאוד מאוד ממליץ, אנשים שיכנסו לתוך התחום הזה, הם דתיים, כדי לעזור, במיוחד לאנשים דתיים, לבדוק את עצמם ולדעת את עצמם, דרך כלים פסיכולוגיים, אבל לא לאבד את האחריות הזאת, ואת החשיבות של קבלת האחריות וקבלת השלכות, רק כדי להגיע למצב של שוויון פנימי רגשי, לדעת שזה חלק מהחיים של עובד השם. זה קצת... זה קצת סיפור. אז בואו נחזור למדרש. רבי יצחק אמר, הלך והציץ באותו בו. הוא לקח טיול, חזר לארץ, קבר את יעקב במערת המכפלה, חזר לאותו בור. אמר רבי תנחומא שוב פעם, לא נתכוון אלא לשם שמיים. הכוונה שלו היא טובה. לחזור לבור ולעבור את הטראומה ולחוות זה מחדש, עכשיו הוא מבוגר וככה להסתדר קצת יותר בצורה בוגרת. אבל הם כמובן לקחו את זה כאיזו נגיחה. הם לא הבינו, הם לא אמרו כן, אלא לו יסתמנו יוסף. עכשיו יוסף חוזר לבור, בודק את ה-DNA, בודק אחרי כל מיני הוכחות, ועכשיו רוצה לנקום בנו, רוצה להתקומם ולכעוס ולהתרגז עלינו. אז מצטיירת פה תמונה מאוד מאוד מעניינת. אני אחפש עוד מקור, אם הבאתי את המקור. כן. מצטיירת פה תמונה מאוד מאוד מעניינת, שיוסף יש לו כוונות טובות. גם לפי רבי לוי, גם לפי רבי יצחק, גם מהסיבה שגרם לכל המרחק הזה, לכל הפחד של האחים, זה חוסר הזמנה, שהוא לא מזמין אותם כבר. או שהוא חוזר לבור, והם מפחדים שעכשיו הוא ינקום בהם, יש מחלוקת, אבל הצען השווה שבהם, המכנה המשותף, שיוסף מתכוון, כוונות טובות. במיוחד לפי הגישה הראשונה, הוא לא רוצה לפגוע בהם, אז הוא לא מזמין אותם, כי הוא קצת תקוע. קצת תקוע, והוא מול הדילמה, הוא נוסג. והוא חוזר לבור לכל מיני כוונות טובות ורצויות. אבל יש פה חוסר יכולת להבין את התגובה של האחים. הוא לא שוקר והוא לא לוקח בחשבון, יש לי את הכוונות הטובות, אבל הם יקלטו משהו אחר. הם יבינו שאני הולך בדרך הנקמה, ואני לא מזמין אותם, ואני שונא אותם, והם ייכנסו לפחד ולפניקה. ופשוט החולם הגדול הוא קצת התנתק מהתקשורת המשפחתית, האנושית, והוא לא יודע כל כך איך לראות ולבדוק את התגובה של הזולת. ומה גרם לכך? זה משהו נפלא, אני מאוד ממליץ על קריאת הטקסט הזה. אני חושב שזה גם בברית, אבל ברור שזה קיים באנגלית ב-VBM. חוסר אמון. יש פשוט לפעמים, כשאתה לא חי עם אדם, אתה לא קרוב לאדם, אז אתה מאבד את האמון, ואתה קורא כל דבר לא נכון. אם את קרובה למישהו או למישהי, אז את נותנת בו או בה אמון. בטח הוא עשה כך וכך לכוונה טובה, ולמטרה טובה, ומסיבה טובה. ברגע שכל האמון הזה נופל ונשבר, אז כל תנועה שאדם עושה, בטח היא רוצה, ובטח הוא רוצה, ובטח... ויש כאן, הייתי אומר, קריסה טוטלית של הקשרים ביניהם, ואז כל תנועה שיוסף עושה, הם מבינים והם מתרגמים בדרך אחרת ומפחדים, וגם מצידו הוא לא יכול לראות את זה, וזה כמובן האירוניה בתוך שהוא לא מכיר שהם איבדו את האמון בו. כי הוא איבד את האמון בהם. אז יש פה שבירה משפחתית, שבירה רגשית. וזאת התמונה שרב ליכטנשטיין ציירה לנו. אני רוצה לקרוא כמה שורות פה ושם באנגלית, כדי שהבנות האמריקאית יקלטו את כל הנושאים. כן, בסדר, אני אחכה קצת, אני אצמצם קצת באנגלית, אבל יש כמה שורות שמאוד חשוב לי לקרוא. כן, נועה. לא רואים את זה בטקסט, זה גם לא במדרש. בדרך כלל הגישה היא מאוד ביקורתית, שגם אם יש לך חלומות, זה יפגע באנשים, החלומות הכל כך נכון, אז כן, הטון הכללי של תחילת פרשת וישב הוא טון ביקורתי. כמובן הביקורת הגדולה היא נגד האחים, אבל גם כשאדם חולם, אז זה קצת גאווה וקצת הפגנה אגואיסטית, ברור. אבל לא רואים שהוא ביקש סליחה. החיים זה לא טוב ורע, החיים זה מורכב. בנקודה הזאת יש כאן קצת כישלון רגשי. האדם הוא, ברור שהוא אדם טוב, אבל באלמנט הזה הייתי מטעון שיפור, הייתי מה שיכול להשתפר, אבל כמובן מצידם התגובה שלהם היא קצת רדיקלית, היא קצת קיצונית, כן, כשאדם לא. אז בואו נסתכל בנאות על הגמרא בשבת, קוף חב זיין אמן א', גמרא מעניינת, זה כל כך אופייני לרב ליכטנשטיין, אני כאילו שלחתי טקסט אתמול לאסתי, החלפנו טקסטים, ושאלתי אותה על איזה משהו שרב ליכטנשטיין אמר לפני כמה שנים, על נושא אחר, והיא לא זכה, אז אמרתי שאני חי ממש כל יום עם אבא וזכרונות, אני מרגיש את נוכלותו כל יום, וככה התרגשה ש... זה כל כך אופיוני לאדם שהכרנו. כל המסע הזה, this journey into relationships וקשרים בין אדם לחברו, ואיך בונים חברה ואיך בונים משפחה, פעם שאלו את רב ליכטנשטיין, לא רק פעם, הרבה פעמים, מה ההישג הכי גדול שלך בחיים? מה ההישג הכי גדול? ישיבה 500 תלמידים, ישיבה לבנות, מדרשה, ראש הציון, רב סולובייצ'יק, ספרים, שיעורים, מאמרים, לא. אני גאה במשפחה שלי, זה שהקמתי משפחה. הוא אמר את זה, כאילו זה טבעי. זה לא הפתעו. הופתענו לשמוע שזה השג הכי הכי גדול שהוא כאן, שבו הוא הכי מתקעה ומתפאר. אז הגמרא בשבת, אמר רב יהודה בר שילה, מספר 4, אמר רב אסי, רב יוחנן, שישה דברים, אוכל אדם פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. הניסוח הזה וביטוי הזה מוכר לנו, על איזו מצווה מאוד מאוד חשובה, ששכרה כפולה, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. מהן שישה הדברים? אומרת הגמרא, הכנסת אורחים, ביקור חולים, עיון תפילה, השכמת בית המדרש, מגדל בניו לתלמוד תורה, ואדון את חברו לכף זכות. שישה דברים. שואלת הגמרא שמה, הרי יש רשימה אלטרנטיבית, חילופית. זאת הרשימה שקוראים כל יום בבוקר. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והיון ומלות חסדים. אז יש כאן פער בין שתי רשימות, זה נקרא סתירה. יש רשימה של שישה ויש רשימה יותר ארוכה. הרשימה השנייה מופיעה במספר 5, זה המשנה שקוראים כל יום בתפילה, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה, ביקורים והיון ומלות חסדים. השאלת הגמרא, יש פער? אז עונה הגמרא, חוזר לגמרא בקוף חוב זיין, הני אין מידי אחרינה לא? השישה האלו שמופיעים ברשימה של הגמרא בשבת ולא דברים נוספים, הרי המשנה בפאה שאומרים כל יום מהתפילה היא יותר רחבה, הרשימה יותר גדולה. אז מתרצת הגמרא, בסוף מספר 4, כן, כמה מילים. הני והני שייכי. הרשימה הגדולה של מסכת פאה כלולה, נכללת בתוך הרשימה היותר קצרה של שישה. השישה של מסכת שבת כוללים את כל הרשימה של משנה בפאה. נו, מה הקשר? רק נצטט כמה דברים ברש"י. רש"י אומר, הכנסת אורחים, מספר 6, וביקור חולים, הנו גמילות חסדים. כן, הרשימה בשבת אומרת, רושמת גמילות חסדים. גמילות חסדים כוללת הכנסת אורחים, ביקור חולים. עיון תפילה, זה כמו גמילות חסדים. למה? אתה מתפלל מישהו? השכמת בית המדרש וגידול בנים לתלמוד תורה, היינו תלמוד תורה שמופיע ברשימה של שישה. וכאן הקטע החשוב, כאן השורה החשובה. שורה שלישית, מספר 6. דן את חברו לכף זכות בכלל הבאת שלום. בתוך הרשימה של שישה, בתוך השישייה יש הבאת שלום, ובתוך הרשימה של המשנה בפאה, זה אדם שדן את חברו לכף זכות, סליחה, ההפך. הרשימה של שבת מזכירה דן את חברו לכף זכות, כן? והרשימה בפאה מזכירה הבאת שלום. והם אותו דבר אומרת הגמרא בשבת. בשישייה מופיע דן את חברו לכף זכות, במשנה פאה הבאת שלום בין אדם לחברו. זה אותו דבר. מה הקשר בין אדם שדן את חברו לכף זכות לבין הבאת שלום בין אדם לחברו? תקשיב למשהו גאוני, בנות, זה מאוד כל כך כל כך יפה. אז במובן הצער, מה הייתי חושב? שאם אני מסתכל על רותם, והיא הולכת לאיזה פאב, ואני שופט אותה לרעה, אז אין קשרים, אנחנו לא מתחברים. אני חושד לך משהו נורא, ואני לא רוצה להיות מכר שלך. אבל אם אני נותן לך כף זכות, בטח נכנס לפאב לשירותים, או לפרוק קצת כסף, אז אני מחבר אותך, ואז אנחנו ממשיכים להיות מכרים וחברים. זה מובן הצער. אבל רבי חסין חשב לא רק במובן הצער, אבל במובן מבחינה חברתית, וחברה כולל לפעמים קהילה, לפעמים חברה מקרו, לפעמים חברה של משפחה. אם אדם מאמין באחרים ויש אמון הדדי, אז כל תנועה שהאדם יעשה, האחרים לא יחשדו בו, אלא יגידו לעצמם, בטח יש לו כוונות טובות, ובטח הוא רוצה משהו חיובי ולא שלילי, והוא לא רוצה לפגוע בי. לא רק במובן הצער, בין X ל-Y. אני רואה Y והיא עושה, והוא רואה אותי ואני עושה, ומה אדם X חושב על Y בקשרים מיקרו, בקשרים בין אדם לחברו. איך אנחנו בונים חברה? איך אנחנו בונים משפחה? עם אמון? וכל אחד מאמין בשני? או שאנחנו לא כל כך, אין לנו אמון. לא שאף אחד עשה משהו רע. אבל תמיד מבינים ולא מבינים למה ואיך ומה פתאום ומה הפגיעה הזאת ולמה היא פוגעת ולמה... במקום להגיד, אני מאמין שיש לו, יש לו מוטיבציה רצינית וחיובית ובטח יש לו שיקולים ובטח יש כל מיני סיבות ובסדר, ולתת לאנשים לעשות ולקבל החלטות שלהם בלי כל הזמן לחשוד וזה הקשר בין דן חברו לקו זכות להבת שלום בין אדם לחברו. לא רק שאדם רואה את השני, אלא מה מערכת האמון שנותנת לאדם את הכוח לשפוט אותו בצורה חיובית. כן? אני לא יודע את רותם בכלל, זו פעם ראשונה שנפגשנו. אז אין לנו מערכת אמון. אז הקו זכות זה סתם איזה מלאכותית. אני יודע, שאת דתית ורצינית ונכנסת לפאב, אז בטח אני עושה כל מיני שיקולים. אבל זה לא משקף מערכת אמון. אם יש מערכת בין אנשים, אתה מכיר את האדם ומכיר את רצונות הטובות שלו, ואז הוא עושה משהו, לא כניסה לפאב או כניסה לבית זונה. דבר סתם כל מיני החלטות יומיומיות, משפחתיות, קהילתיות, חברתיות, וכל הזמן משקללים למה ואיך ופגיעה ולא פוגע, במקום להאמין. אני מאוד 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 מחזק את הדברים, כי עוד מעט אמרת השם, אתם עומדות להקים משפחה ומשפחה רחבה, וכמובן בהתחלה, אבל האמון הוא כל כך חשוב, ולבנות אמון, וכמובן כמו כל דברים במשפחה, הכל מתחיל מהפסקה. אם יש אמון הדדי בין איש לאישה, והילדים רואים ומרגישים את האמון, והכבוד ביניהם, ואחד לא חושד, לפעמים החשדות נובעות מכסף, והחלטות, ולמה, ואיך אמרת, ולמה אמרת, ולמה. אז הילדים יודעים מה זה אמון, ושזה משאב, asset. שזה כמו כסף, אימון זה יותר שווה מכסף, כי בונים קשרים אישיים באימון. ורב לחנצין ציטט לנו מה המקור לקו זכות. מי שיודעת מאיזה פסוק לומדים שיש עניין ויש אידיאל לדון את האדם לקו זכות. אז זה פסוק, טוב, אני אתם לבדוק במקור הבא. זה פסוק בפרשת קדושים, בצדק תשפוט עמיתך. מי שיודעת את ה... כוונה הבסיסית, הליטרלי, שבצדק תשפוט עמיתך, מספר 7, כן? למי הפסוק הזה מופנה? זה תחילת הפסוק, זה מדרש. למי הפסוק הזה מופנה, בעיקר? בצדק תשפוט עמיתך. מי מדבר על מי? התורה מדברת לשופט, דיין. אני שופט, אני דיין, אני יושב בבית דין, אדם נכנס, יש לי חובה לשפוט אותו בצדק. אז הפסוק מופנה, is directed בעיקר כלפי שופטים ודיינים. זאת המשמעות הבסיסית, הליטרלית. חז"ל דורשים בנוסף, מספר 7, דבר אחר, בצדק תשפוט עמיתך, הווי דן את כל האדם לכף זכות. זאת אומרת, באותו פסוק, בצדק תשפוט עמיתך, חז"ל לומדים שופטים ודיינים, זאת אומרת, מערכת דינית ומשפטית, וגם שראובן ישפוט שמעון לכף זכות. תאמר לכנסין, יש קשר בין הדרשות. כי שניהם מובילים לחברת תקינה ובריאה. אף אחד לא יחשוב הקמת חברה בלי דיינים, בלי משפט, בלי מערכת משפט, כן? לשפוט אנשים ולעקוף את החוק. אז השופטים ודיינים, שנעמיד שופטים ודיינים אמינים ותקינים, זה חלק מבניית חברה. אז גם אימון, חברה שמאמינה ומשווה אימון אחד בשני, אז זה יוצרת חברה תקינה ובריאה, כן? לפעמים, אנשים שואלים אותי, במיוחד כשאני נוסע ומדבר בקהילות, הייתי בפילדלפיה לפני שבוע, אז לפעמים יש את ה-Ask the Rabbi, ושואלים את הרב, מה הבעיה הכי הכי גדולה בחינוך שלנו, בחינוך בצפון אמריקה, איך פותרים את הבעיות שלנו? אז אני אומר, לדעתי, האתגר הכי הכי חזק בעידן המודרני, זה חוסר אמון. חוסר אמון במי? פשוט חוסר אמון, distrust. כי כל פוליטיקאי באמת מתגלה כעבריין, וכל מנהיג מתגלה ואנחנו גדלים בתוך אווירה שכדי לשרוד, חייבים לא להאמין במה שמופיע בפנינו. You have to distrust things, כי כל מנהיג הוא לא איכשהו מציג את עצמו. אבל המסורה זה להאמין באנשים שנותנים ומעבירים את המסורה, כי אי אפשר להגיע לאמונה ולעבודת השם בצורה לוגית והגותית. צריכים לקבל, למה אני מאמין? כי קיבלתי את האמונה שלי מרב לכטנשטיין, שקיבל מרב סולובייצ'יק, שקיבל מרב חיים, שקיבל מאנשים יותר גדולים ממני, האמינו בקדוש ברוך הוא. אני קיבלתי מההורים שלי, קיבלתי מהסבא שלי. כשאני יושן בלילה וחושב על הקדוש ברוך הוא, אני לא חושב על איזו הוכחה קוגניטיבית והוכחה אמפירית. אני חושב על המסורה שלי, אנשים שמסרו לי את הקשר הגדול הזה ואת האמונה הגדולה הזאת. אז כל הבסיס של המסורה היא בעצם קורס בעידן המודרני, שכל האמון, לא רק אמון אחד לשני, אלא כל האמון בה, העובדות בה, המציאות, היא תחת מתקפה. אז זה מה שרב לכטנשטיין סיפר לנו על חלק הראשון, כן, אם תקורא איזה ביטוי פה. כן, תקשיבו למילים. All of this upheaval, כל הבהלה הזאת, and the relations between the brothers, and הקשר בין האחים, comes about as a result of mutual lack of understanding. זה נגרם על ידי חוסר הבנה הדדית. A lack of respect for each other, חוסר כבוד. And most of all, במיוחד, lack of trust in each other, חוסר אמון. Had Yosef really believed in his close relations with his brothers, אם הוא היה נשען ומאמין בקשר של המאחים, he would have summoned them and discussed the problem with them. הוא היה מדבר איתם, בלי לחשוב מה הם חושבים ואיך אני אעשה. הוא היה מזמין אותם לישיבה, ואומר להם, הנה, יש לי בעיה, יש לי דילמה. אני עכשיו משנה למלך, כשיושבים ביחד אני חייב לשבת בראש. יעקב, אבינו, הושיב אותי בראש, שזה לא פגע בכם כל כך, אבל עכשיו, איך נפתור את זה ביחד? כן, תקשורת זה תמיד הדבר הכי קשה בקשרים, אבל הכי בריאה. שמספרים אחד לשני, מה את חושבת, מה אני חושב, מה הבעיות, מה אתה חושב, ואז ביחד יוצרים ופותרים בעיות. אין להם תקשורת, ומילא הוא לא יכול לפתור את הבעיות, והקריסה הזאת, והמרחק הזה, והניתוק הזה, שרואים דווקא בחוסר תיאום. הוא לוקח כל מיני החלטות עם כוונות מאוד רצויות, לחזור לבור, לא להזמין אותם כדי לא לפגוע בהם, והם חושבים שהוא מתחיל את הנקמה, ואז הוא יכול לבכות, כי כבר אין תקשורת ואין אמון ביניהם. בסוף השיחה, רב לכטנשטיין, וזה מאוד, אם תשאל אותי,
אחד מהדברים הכי מאפיינים של רב ליכטנשטיין, שהוא קיבל אנשים אחרים, והוא תמיד דן אותם לכף זכות. בואו נדבר קצת על חילונים, ובארצות הברית על רפורמים וקונסרבטיבים. תמיד חושבים, אין להם מוטיבציה, ואין להם כוונות טובות, הם לא רוצים ולא... קצת שונה פה בארץ, כי כל אחת מכירה, כל אחת שגרה בארץ, שגדלה בארץ, מכירה אנשים חילונים מאוד רציניים, עם מטען מוסרי מאוד רציני, ואנשים שראויים להשראה ולעידוד, אלא שהם לא מאמינים, ובכל זאת יש להם מטען. They have a serious moral and humanistic basis to their experience. לפעמים, כשלא חיים ביחד, פה בארץ חיים ביחד, רוב הבנות פה לא פגשו אף פעם בארצות הברית, אדם קונסרבטיבי או אדם רפורמי, כי גרים בצפיפות, גרים במקומות מאוד סגורות. אני לא רוצה להשתמש בגטו, כי לדעתי זו מילה שאני אף פעם לא משתמש בה, חוץ משואה. אני חושב שזה עוול ופשע להשתמש במילה הזאת לשום דבר חוץ מגטו ורשה וגטו קבנה וגטו, כי פשוט זה פגיעה באנשים שבאמת עברו את הסיוט הזה. אז כולנו גדלנו במקום כל כך סגור וכל כך הומוגני ולא הכרנו את השני, ולפעמים חושבים בטח אם כולם לא רציניים ואין להם כוונות טובות והם רוצים רק לפגוע, וזה לא נכון. אנשים לפעמים בעלי דעה שונה מהדעה שלך, יש להם כוונות מאוד רציניות ומאוד טובות ומאוד ראויות, והן פשוט שונות, וצריכים לכבד גם אנשים שהם לא דתיים וגם, כן,
Along with the justified and necessary opposition to their views, בהנחה שאנחנו מתנגדים לדעות שלהם, it is not proper, זה לא מתאים, that we refrain from rejecting outright the possibility they are truly motivated. שאנחנו שוללים את הסיכוי שיש להם מוטיבציה ויש להם רצינות. Must we always insist on accusing them of acting out of personal interest and viewing only ourselves as acting לשם שמיים? זאת אומרת, אנחנו כל הזמן חושבים שהם השיקולים שלהם הם שיקולים אישיים, והם לא רוצים עבודת השם. אנחנו עובדי השם. לפעמים המוטיבציה שלהם הם ראויות, ופשוט חשיבה, אנחנו מתנגדים ושוללים את הדעות ואת הגישות ואת העמדות, אבל לא את המוטיבציות שלהם. זה מה שבחסין שאף מהפרשה של יוסף. כן. אם לא הייתי אומר לכם שזה רב ליכטנשטיין, לא הייתם מאמינים שזה רב ליכטנשטיין. הייתם חושבים שרב ליכטנשטיין על פרשת ויחי, או היסטוריה של עם ישראל, והקשר של תורה ומדע, והעתיד של, ומה הפגין, ומה המסר של יעקב, ואיזה משל החיים של יעקב. הוא סיפר על חיי משפחה, על חיים אישיים, על מערכת אימון, על תקשורת בין אישית, בצורה מאוד מאוד מאוזנת וחכמה ומחייבת ומכתיבה, כי כל פעם שבוחסין אמר משהו, הוא כל כך הכתיב לנו, כי הכוח המוסרי שלו היה כל כך מכתיב וכל כך משכנע, שישבת ושמעת וקלטת כל מילה, כי הוא חי את המסר הזה, הוא לא סתם הטיח את המסר, הוא חי את המסר הזה. כן, וזה דבר שהדרך שבה הוא קיבל אנשים, אמרתי לכם לפני כמה דקות שאני חושב עליו. בוא נגיד, בממוצע אני חושב על רב ליכטנשטיין 10 פעמים ביום. אני חושב עליו. אני רואה אותו ומרגיש אותו, ורוב הפעמים שאני חושב עליו זה לא בלימוד. מתי אני חושב עליו? כשאני מנסה להיות בעל יותר טוב. כי ראיתי איך שהוא ניהל את החיים שלו עם אשתו. שאני מנסה להיות אדם יותר עדין, אדם יותר מתוק, אדם יותר רגשי, אדם יותר מגיב. אז אני מרגיש את הנוכחות שלו. כי ראינו איך שהוא מכבד אנשים, איך שהוא לא יומן. ממש, מצבים לא יומנים. למשל, צורת הקשבה שלו. בוא נגיד שאת רוצה להגיד משהו אליי, לשאול איזו שאלה. אתה ניגשת אליי ו... מתחילה לדבר, ואז אני אומר, התכוונת לכך, ויש פה איזה דו-שיח בינינו, ואז את בסוף הדבר מציגה את השאלה, ואני נותן את שלי. וזו תקשורת בריאה, נורמלית. אדם שניגש לרב ליכטנשטיין עם שאלה, הוא ישב ככה, בנות תסתכלו, הוא ישב ככה, כמו כלב. מקשיב, 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 עם כל גופו, ולא אומר שום מילה. זה גם קצת אינימות, כי הרגש מה אני מטורף, כי מה הוא חושב עליו, כי לא מתקשר, כי
ממש, מקשיב, מקשיב, מקשיב. ואחרי חצי שעה, הוא נותן תשובה על כל משפט שאמרת. תשובה מקיפה, הוא הקשיב לו כל מילה עם כל ריכוז מחשבתו וכוונתו, הוא מתרכז ורק נותן לך תשומת לב, ורק נותן לך, ואת הכל הוא משקיע בהקשבה, ואז הוא נותן את התשובה החכמה והמוזנת שלו. זה בלתי יומן. כי בדרך כלל זה לא כך נעים, כן? אם את מדברת ואני מסתכלת עליי חצי שעה, כי את רוצה שאני אגיב, אני אגיד משהו קצר, ואז אני אגיד משהו. אז פעם היה סיפור מצחיק, כשרב לכנסין נכנס לבית המדרש, פעם הראשונה, 71, תקשיבו לאיזה מספר, לאיזה סיפור מצחיק. אז הישראלים לא ידעו איך להקל אותו, מה זה רב, בלי זקן, רב עם תור השני, רב מארצות הברית, מי זה, מה זה, הוא בטח לא רציני, הוא אומר כאי כזה שמוצניק. אז הוא יושב ולומד, באמצע בית מדרש הקטן, הישן, והישראלים החליטו לשלוח את הכוכב העולה, הבחור הכי טוב בבית המדרש, לבדוק אותו. מי הבחור? שלחו יעקב מידן. לבדוק את הראש ישיבה הטרי, האמריקאי, החמודי הזה, לראות אם הוא שווה. אוקיי. אז מידן ניגש אליו, יעקב מידן, ושואל אותו שאלה. כן, זה בטח מתאים ליעקב מידן, כן, יעקב מידן. איך להוביל את התוספות הזה? כן? אז הוא הולך נסיעים, מקשיב. כי יעקב מידן לא סיים, כי הוא יעקב מקשיב. אז הוא מידן חשב שהוא לא עוקף. אז הוא לוקח כמה צדים אחורה. כן, כי זה מאוד מאוד רגשי, לא סתם לפלוט איזה קושה. זה תוספות מאוד מסובך. אז הוא אומר, בסדר, ההקשר הכללי של התוספות, התוספות מתעסקים בשאלה הזאת, הנה הזרם של התוספות, ובנקודה הזאת, תוספות מקשה על הגמרא מיבמות, ועכשיו אני תקוע במקום הזה. אז רב לכנסין יושב ככה, מסתכל עליו, כמו בובה. אז רב מידן לוקח עוד צעד אחורה. הנה הגמרא מדברת, הוא מנסה לעשות זה יותר פשוט. הגמרא מדברת על כך וכך, והקושיה של רש"י הוא כך וכך, והתוספות מגיב כך וכך, ואני לא מבין. רב לכנסין יושב שם, בשקט. אז רב מידן בטח אומר לעצמו, הנה, הבחור הזה לא מבין כלום. אז הוא אומר לו, הנה, זה נקרא גמרא, ופותחים את זה ככה, וקוראים את זה ככה, וזה נקרא תוספות, פחות או יותר. וחסין מקשיב, מחכה. רב מידן מסיים. רב לכנסין משיב לו, 20 דקות, 35 מקורות, מצטט את המספר, את הדף שבו המקור מופיע בספר הרביעה מהמאה ה-13, שאף אחד לא מבין. נותן לו תשובה מקיפה, כל המקורות. רב מידן ככה חוזר לתלמידים עם הזנב שלו. כל דבר אמיתי, אל תדאג, כל דבר אמיתי. אבל זה ציפור מצחיק, אבל אני חוויתי את זה, אל תדאג. אני חוויתי את החוויה הזאת, הרבה פעמים נכנסתי למשרד, הייתי משהו להגיד, ופשוט חשבתי כל הזמן, מה הוא חושב עליי, אולי הוא חושב שאני מטורף, אולי הוא חושב שאני לא יכול, וכמובן, תוסיפו לכך שאתה עומד מול לכנסין, אתה היפרוונטלי, אין לך חמצן, ואתה, כי כבר יצאת מהמקווה 7 פעמים לפני שנכנסת לכנסין, אז זה היה די מפעיל, די מפעיל. יש לי סיפור אחר, הרבה יותר חמוד. בסוף חייו, מאוד מאוד נהניתי לראות את הקשר שלו עם הבחורים שלנו מדרכנו. יש לנו תוכנית לילדים עם צרכים מיוחדים. ילדים אוטיסטיים ואספרגרזים ותסמונת דאונס. בראשם זה השנה העשירית שלנו בתוכנית הזאת. והקשר היה מאוד מאוד חמוד, כי רוב האנשים מפחדים ממנו. לא רוצים להתקרב, בלי לדבר על לשאול אותו שאלה. אבל בחורים האלו הם פחות אינהיבידד, פחות מורכבים. אז כל הזמן נכנסו והגשו אליו, עשו לו טיקל ותחת לה, ודבר שאף אחד לא היה מתיימר לעשות בכלל. אז פעם, במיוחד בסוף חייו, הוא ישב בשולחן בחדר אוכל, אז לא רצינו ככה לשגע אותו כל הזמן עם שאלות. ראינו שהוא קצת סובל וקצת קשה לו, אז פשוט ישבנו בשולחן, הוא אכל, אנחנו אכלנו אחד מול השני, אבל נתנו לו את השקט. כן, תמיד תיארתי לעצמי איך אדם כזה מגיב לקצב. הקצב, במיוחד של בנים, זה מטורף. קצב בישיבה, קמים בבוקר, שבע, רצים, סופה. זה כמו מרוץ. בסדר, אדם שהוא 40, הוא יכול להסתדר במרוץ. אדם שהוא 20, אבל איך אדם שהוא כבר סובר וכבר קשיש, איך הוא יכול לשרוד, להתמודד עם הקצב? אז תמיד חשבתי, למרות שיש לי כל מיני שאלות ואני רוצה לשאול, קיבלתי את, את השקט שלו ונתתי לו לאכול. אבל לא הבחורים האלו, הם ישבו לידו ודיברו איתו. אז פעם ישב לידו בחור עם תסמונת דאונס, מאיר. ישב לידו, מאיר בחור מארצות הברית. ואז רב לכנסין ידע שהמומנט הגיע, הוא חייב לעשות small talk, שיחת חולין, והוא לא ידע לעשות. פשוט לא ידע לעשות small talk. אז ישב לידו מאיר, ואני זוכר את זה עד היום, הוא פנה למאיר ואמר, oh, מאיר, how's the weather? איך המסק נהיה? זה כל כך קלישה וכל כך, how's the weather? מי שואל כבר את השני, how's the weather? אבל זה משנות ה-50, נו, how's the weather, מאיר? פרצתי בצחוק. עכשיו לוחסין הוא כל כך כיבד את מאיר, לשאול אותו, how's the weather, מאיר? אז פעם הוא כינס את כל הבחורים לתוך משרדו לסוף השנה. זה היה סוף השנה, פגישה. כל בחור שעוזב את הישיבה, יש לו פגישה עם ראש הישיבה, אז נכנסו יחד כולם. אז הוא נתן את השיחת פרידה שלו, ואז הוא שואל, do you have any questions? אז בחור אחד, אני לא זוכר מי, הוא שאל, רבי, מה ההבדל במנהג להלכה? שאלה טובה. אני שואל את עצמי, איך גדול הדור יסביר לחמודים האלו, אבל כושר ההבנה שלהם מאוד מאוד מוגבל, איך הוא יסביר להם מה הוא יצטט איזה תוספות, או רב חיים, או ולנגון, מנהג הוא ככה, הלכה הוא ככה. אז הוא שואל אותם, בחורים, מי אוהב בייסבול? כדור בסיס, תגידו לי מה הקבוצות הכי אהובות שלכם, מטס, ינקיז, דאג'רס, ג'יינטס, כולם צועקים, והבחורים האלו מאוד 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 אוהבים ספורט, כי זה המקום שלהם. אז הוא שואל אותם, תגידו לי את האצטדיונים שבהם משחקים כל הקבוצות שלכם, והם מצטטים כל אצטדיון, כי הם יודעים, סיטי סטדיום, ינקי סטדיום, דאג'רס סטדיון. מי אוהב פוטבול? פוטבול אמריקאי, אבל אני יכול להיות גם פוטבול בינלאומי. כולם צועקים, תגידו לי, הקבוצות הכי אוהבות שלכם, והוא מרים את היד פטריוטס, והוא מרים את היד קאובויז, והוא מרים את היד ג'יינטס, וכל, תגידו לי, אצטדיונים הכי אהובים. לאן הוא פונה? לאן הוא הולך? אז הוא שואל אותם, הוא אומר להם, חבר'ה, אתם יודעים שכל אצטדיון בפוטבול הוא סטנדרטי. 100 יארדים, בוא נגיד 100 מטר. קו לקו, והרוחב אותו רוחב, אז זה סטנדרטי. אבל במגרש כדור בסיס, בכל אצטדיון יש מרחקים שונים. זה איך שהספורט מתנהל, דנקי סטדיום, המרכז יותר עמוק, ושם יש, הוא סיפר להם את כל אצטדיונים האהובים שלהם. אחר כך הוא אומר, חבר'ה, בחורים, הוא אומר, הלכה זה כמו פוטבול. זה שווה בכל עיר, זה אותו דבר. אבל מנהג זה כמו בייסבול. צריכים לדעת באיזו עיר. אתה נמצא. וכל כך התלהבתי שהוא יודע להיכנס לתוך המוח, לתוך המקום של בחורים האלו, ולתקשר איתם ברמה שלהם. אני הייתי בחתונה, שני עשתה חתונה לפנינה, מי שמכה את פנינה לפני יומיים, וחשבתי הרבה עליו למה, כי מה ראיתי בכנסים בחתונה? שני דברים, הוא עושה רק שני דברים. שלושה דברים, אני אגיד את הדבר השלישי. קודם כל הוא רקד, מדקה ראשונה עד הדקה האחרונה. בדרך כלל ראש השיבה נכנס לתוך האמצע של הריקודים, עושה את הריקוד שלו ועוזב. הוא רקד ורקד ורקד שעות אגבי שעות, כי זה שמחת חתן וקלה. אז אני כל הזמן מנסה לרקוד בכל כוחי, ואני מנסה לא לטייף, וכל הזמן כשאני מגיע לשלב שבו אני מטייף, אני מתבייש לטייף, ובכן זה נהיה רוקד יותר, אז הוא יהיה בן 60, אני שלפר, אז אני רוקד, רוקד, רוקד. מה קרה אחרי הריקודים? הוא ישב דווקא וניהל שיחות עם הבאבי. אותה קשישה שיושבת בצד, שאף אחד לא מתייחס אליה, כי כולם מתלהבים וכולם רצים וכולם מדברים. הוא ישב שם, אבל לא שיחה טריוויאלית של 5-10 דקות. הוא ישב שם שעה וחצי עם בבי ממפס, מדבר איתה. ומה הוא מדבר איתה ומה מה מדברים? מי חושב? כך הוא קיבל אנשים. וכמובן, גולת הכותרת, הוא אף פעם לא ביקש הסעה, אז כל הזמן הגיע דרך האוטובוסים, והבחורים קצת לא רגישים, לא שלחו לו נהג ולא שלחו לו מונית. אמרתי השם, אני מאוד מאוד מבקש, וכן, שאתם מתחתנות ומזמינים את המסדר קידושין ואת הרבנים, יש לכם דרך להגיע, אני יכולה לעזור, כי אף אחד לא הציג לו בדרך כלל, ואז הוא נסע 3-4 אוטובוס. אם הוא לוקח את האוטובוס מגוש לישלים, ישלים לחיפה, מחיפה לקרן מוצקין, וקרן מוצקין לרחוב המקומי. ממש שעות, הוא נסע לחתונות. אז תמיד ראינו אותו בחתונה, והצענו לו לקחת אותו חזרה באוטו. הצעתי לו חזרה לישלים. אז הוא קיבל כמובן, אבל הוא אף פעם לא היה נכנס לאוטו לשבת קדימה. הוא התעקש לשבת מאחורה. למה? הוא אמר, to celebrate a man from his wife, woman, right? הוא לא רוצה להפריד בין איש לאישה. הוא רוצה, זה הנית שלכם, זה הלילה שלכם להיות ביחד, וכל כך, אשתי כל כך התביישה כל הזמן. היא יושבת מקדימה, ורבלוכנסין גדול, לא יושב מאחורה. אבל זה כל כך רשום בזיכרוני, שאני לא יכול לשבת. אני עובר את החוויה הזאת, אלה שמציעים לי הסעות וטרמפים, רוצים שאני אשב קדימה, אני אשב מאחורה עם כולם, ואני אף פעם חס וחלילה מפריד בין איש לאישה. אלו הם הסיפורים שראינו בצורה יומיומית, והשיחה הזאת בעצם תמצתה את כל הגישה הזאת של כבוד הזולת וכבוד הדדי ואימון באנשים, וכמובן זה לא רק בנייה חברת תקינה, כאן אני מוסיף את שלי, אבל אימון זה גם מעודד אנשים ובונה אותם ומגדל אותם. יש אמירה חסידית שאף פעם רבלוכנסין לא אמר, הוא לא היה חסידי בכיוון הזה. אני אגיד את זה כי זה מאוד מאוד, זה מתמצת וזה מיקרוקוזם על כל מה שדיברנו. כתוב בפרשת וישב שיוסף עומד איתן מול הניסיונות של אשת פוטיפרה לפתות אותה. ומה המילה הכי חזקה שמבטאת את העמידה הנוקשה והעמידה הקשנית והחזקה נגדה, וימאין. כן, יש שולט שלט, וימאין. זה הביטוי המוזיקלי לעמידה חזקה ונוקשה. אז יש אמירה חסידית, אני חושב, זה המי שילוח, איש בצר. מה נתן ליוסף את הכוח לבצע את הוימאין? כי כתוב בפרשה הקודמת, מי שיודע, יעקב לא רוצה להתנחם על מיטת יוסף. הוא עדיין מאמין שיוסף הוא בחיים. וימאין להתנחם. הוא עדיין שומר תקווה שיוסף יגיע. אז התקווה הקוסמית גורמת ליוסף לקבל את החיזוק. אבל במונחים שלנו, לא הקוסמיים, אם אני מאמין בך, ואת יודעת שאני מאמין בך, אז בדרך כלל, you rise to the occasion. בדרך כלל, את מתקדמת. או, אם אתה רגע מאמין בי, הוא מאמין בי, אני חייב למלות את האמון, אני חייב להשיב לו, אני חייב להשיג, אני חייב להתקדם, אני חייב לבנות את עצמי, כי מאמינים בי. זה דבר הכי חשוב להפגין, אמון באנשים, שאתה מאמין ולא חושד. ברגע שאדם לא מרגיש את האמון, אז אני יותר קטן ויותר קטנוני ויותר כושל. אדם שמרגיש שאתה מאמין בו, ולפעמים זה קשה למצוא את האמון, כי לפעמים אנשים באמת לא מצדיקים את האמון. אבל ברגע שיש אמון, יש תקשורת, יש קשרים, ויש מערכת, ויש משפחה, וזו פרשה מאוד עצובה. שאחרי שיעקב נפרד, הדינמיקות המשפחתיות סבלות וקוסות. כי אין אמון ואין תקשורת. אוקיי, זאת שיחה אחת, מבין שלוש שרציתי לשתף אתכם. שיחה שנייה. אוקיי. בסדר, בוא נלך לפי הסדר, אולי לא נגיע לשיחה השלישית. שיחה שנייה. כתוב, אחרי שיעקב חילק ברכות ספציפיות לכל הבנים, כתוב במספר 8, שיחה, חלק ב' מספר 1, כל אלה שבטי ישראל בעמוד השני, כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להן אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. מה הביטוי הזה מוסיף? איש אשר כברכותו בירך אותם. הוא חילק ברכות, ראינו את הברכות. מה זה איש אשר כברכותו בירך אותם? יש שלוש הבנות. יש ההבנה הפשוטה, הייתי אומר שדווקא בא מהספרנו. מספר 3, איש אשר כברכותו בירך אותם. ושוב פעם, בנות, אני חייב להדגיש פה, ברוך השם בישיבה, וגם אתן, זכינו ל... תחייה חדשה של לימוד תנ"ך. כן, ברוך השם, חזרנו ללימוד תנ"ך אחרי 1,000 שנים שפחות או יותר יהודים נטשו לימוד תנ"ך כי הנוצרים כבשו את התנ"ך, Typological readings of Tanakh. For Christianity, as Ayurdim Barchu, Atem Til Nadir Tanakh, Anachnu Mad Bav Metziah, Veksuvos, Sheket, Yesh Lachem et Shalachem, Yesh Lanu et Shalanu, Vakal Achad Yaval Mekamo Bishol. Anachnu Lo Tzim Kala Milchamot, Itam, Yehudim, Notzrim, Milchamot Intellectualiot, Kamovan Milchamot, Fiziot, Lutzarinu, Temisav Halmu. Aval Tem Tikhu et Shalachem, Anachnu Kach et Shalanu. Chazarnu Laretz. כמובן, מי שלמד תנ"ך, איך הוא למד תנ"ך? פסוק רש"י ורד"ק, וזה הלימוד שלו. עכשיו, ברוך השם, חוזרים ולומדים, קוראים לזה באנגלית deconstruction. רוב הלימוד של היהודים במשך הדורות זה deconstruction. המילה יתרה, והאות היתרה, ולמה, כיף הלשון, אבל לימוד תנ"ך, ברוך השם, המודרני, משחזר לימוד ליטרלי, כן? כפי שאתם, מי מלמד אתכם תנ"ך, הבנות? יוני ויוני מלמד קצת, ובמנון, כן, כל הכוכבים של הלימוד התנ"ך המודרני. כן, ברוך השם. אבל רב לחנסין, לדעתי, היא תמיד איזן, ובכל זאת, כשלומדים פרשה, אז לא לקרוא את הפסוק ולהיות off to the races, מיד עם הניתוח הליטרלי, המודרני, הקיאזמי, המבנה הקיאזמי. ללמוד את הרמב״ם, ללמוד את הספרנו, ללמוד את רש"י, ועל זה להוסיף את הקריאה החדשה. אז אני כל הזמן כשאני מלמד תנ"ך, זה לא הקטע שלי, אבל אני לפעמים נותן קורס ושיעור בתנ"ך, אז אני מנסה לשלב קצת חז"ל, קצת רמב"ן, קצת קריאה ליטרלית, לא רק לקרוא את זה לפי חז"ל, אבל גם הם ידעו איך ללמוד תנ"ך, ויש להם את המסורה מהר סיני, ולשלב, כי יש 70 פנים לתורה. אז כל אחד יכול להיות צודק, כי זה לא סיפור עובדתי והיסטורי, זה סיפור שמזמינה, it invites, הרבה הרבה הבנות מקבילות. אז הרבה פעמים בשיחות, עד שרב לחנסין הגיע לנקודה שלו, הוא לקח כמה דקות רציניות לעבור על הספרנו ולעבור על הרשב"ם, למרות שהוא כאן התמקד בגישה של רש"י. כן? מה הפך את כל השיחות של רב לחנסין לכל כך ארוכות? כי עד שהוא הגיע לנקודה שלו, לקח לו איזה שעה. רק ההקדמה שלו. סיפרתי לכם פעם, אני חושב שזה יובל שרלו, הרב יובל שרלו, פעם בישיבה, עמד לתת את הדבר תורה בארוחה, וזה היה שבת רבע מיטה. עמיטל כל כך אהב את הקיצור, להיות קצר, להגיד דברים קצרים. אז יובל שרלו עמד, נתן שיעור בחדר אוכל, 300 אנשים, 40 שניות. נתן איזה וורד קצר. רב עמיטל בדרך כלל לא השיב לדברי תורה, אדם עמד להגיד את הדבר תורה, והמשכנו בסעודה. הוא עמד ואמר, איזה דבר תורה נפלא. מי צריך את ההקדמה, מי צריך את הסיכום ביניים, מי צריך את הסיכום הסופי, איזה דבר תורה. שבת הבאה מישהו אחר חשוב אמר, לא זוכר מי היה, אבל גם אדם חשוב. וגם נתן דבר תורה קצר. אבל זאת הייתה שבת רב לחנסין. רב לחנסין אמר אחרי דבר תורה, גם דבר שהוא לא עשה הרבה פעמים, הוא עמד ואמר, קוראים לזה דבר תורה? איפה ההקדמה, איפה הסיכום ביניים, איפה המבנה, איפה... הכל היה ארוך. אני זוכר, הוא כל כך אהב לבקר את הכותרת. לפעמים הזמין אותה, לא פעמים רבות, הזמין אותה לתת שיחה. ובדרך כלל הכותרות לשיחות האלו ונאומים הציבוריים, הם היו בומבסטיים. כן, כדי לפתות אותו, כדי flipping out the developmental growth. כן, אדם באמת גדל בצורה אורגני, או אדם שהופך להיות רדיקלי, והוא לא כל כך אוהב את הקיצוניות הזאת. אז הוא לקח 20-30 דקות לבקר את ה... אני זוכר פעם בסטרן קולג' הוא נתן שיחה על modern orthodoxy, confluence, congruence, so, כן, התאמה, חוסר התאמה, סנכרון, כל מיני מילים בומבסטיות. אז אני דווקא זוכר שלקחתי אותו לשיחה הזאת, שיחה של אלפי אנשים. וראיתי אותו בישיבה אוניברסיטה, ושאלתי את הרבי, איך אתה מגיע לסטרן קולג' לשיחה הזאת, לנאום הזה? הוא אמר, אני לוקח את הסאבווי, את הרכבת. אף אחד בתקופות האלה לא לקחו את הסאבווי, זה היה מפחיד, זה היה מסכן, אז זה היה בתקופה אחרת. אז אמרתי לו, מצאתי איזה רכב ולקחתי אותו. והלילה לפני אותו נאום, הוא נתן שיעור לבוגרי ישיבה באיזה בית כנסת במנהטן. כמה אנשים הגיעו על נושא וסיינת הלומת לברכה בתפילה, 30 הגיעו, 40 הגיעו. אבל לנאום הזה, המודרן אורתודוקסי, confluence, congruence, and rehabilitation או משהו, מאות, ממש, החדר היה מלא מאות אנשים, ושמו closer כטלוויזיה, טלוויזיה סגורה, כדי שישבו במקום אחר. ואני זוכר, נכנסנו ביחד, כי לקחתי אותו, Pupanai Live, I'm like, ooh, it seems like Mada is more popular than Torah. Kacha, Bitur said, Kanra Mada yoter populari mi Torah, ki, et mo balayel, in a bayacha, when I tan shir Torani, lishlashim, achav when I tame le, seems like Mada is more, Pupanai Live, it's chok, seems like Mada is more popular than Torah. Ken Reddy, mashtom, popular than Torah. As if Ney Shavua, is minoti the Kilat Philadelphia, the Bixhim many Baboker, the Debek Satan Rashi Yeshiva. כמובן, היו משבצות אחרות, המשבצת הזאת רצו שספק קצת הראשי ישיבה. אז מה זה אני אבחור מפרשת ויגש לפני שבוע, שיחות, ואני ארחיב על השיחות כדי לתת להם את הטעם של רב לכתנסין ורב עמיתה. אבל ראיתי שבפוסטר ששמו את כל השיעורים, עם התמונה שלי, קראו לה שיחה שהתקיימה לפני תפילה בשמונה ורבע, קראו לשיחה הזאת, לא מהכותרת רב טרגין דבר ראשי ישיבה, קורא לזה קופי עם רבי טרגין, קפה עם רבי טרגין. אז אמרתי, הדרך הכי טובה שאני יכול להסביר מי היה רב לכתנסין, זה לבקר את הכותרת. כי הוא ביקר כל הזמן את הכותרות האלה. ובמיוחד בנושא הזה. מי שצריך לשתות קפה בבוקר לפני תפילה, בסדר, מי שזקוק, בריאות, כדי להתעורר, כדי להתרכז בתפילה, אבל יש איסור דאורייתא, לשתות קפה לפני תפילה, לא תאכלו על אדם, צריכים לקום ולהתפלל. כמובן, יש כל מיני שיקולים, אדם שזקוק, אדם שעומד, אדם שנוסע, אדם... וזה לא אמרתי זה בצורה שיפוטית, כי אותו בוקר גם אני שתיתי משהו, כי כשאני נוסע, אני לוקח הרבה כדורים כדי לישון. וכדי להתאזן בבוקר, אני חייב לשתות משהו, כי הכדורים הם די חזקים. אז אמרתי, אני לא שופט אף אחד פה, בטח יש כל אחד גאים הקפה שלו, המקור שלו, לא תוך בית המדרש לפני תפילה. פעם רב לכתנסין התארח אצל רב שרייבר, האבא של נעמי עכשיו ריבקי עכשיו במדרשה, איזה שרייבר נמצא? אין שרייבר פה?
רק בישיבה.
מה?
רק בישיבה.
אז רב שרייבר אירח אותו בוודמן ניו יורק, והוא שאל את רב משה, בסוף חייו, יש איזה הוראות ספציפיות שאני חייב לשמוע כדי שיהיה לו... אז רב משה אמר לרב שרייבר, תדאוג שבכל מחיר ישתה קצת מים לפני תפילה. כי הרופאים מורים שהוא חייב לשתות, והוא יתעקש ולא רוצה לשתות מים. מים? אמרתי לו בשרבא, שמעתי פעם את הסיפור, אין אף פוסק שאוסר מים. מים מותר לחתחיל לפני תפילה. אז בשרבא אמר, כן, יש פוסק שהוא מצא שהוא מחמיר. אז הוא רוצה בגיל 79, לא רוצה לשתות מים לפני תפילה. שוב פעם, אני אומר את זה בצורה אמפתיק, בצורה מאוד מאוד קיצוני. אמרתי, זה בצורה נעימה, אף אחד לא לקח את זה בצורה לא נכונה. אמרתי, אז מי שצריך לשתות, שישתה, ברור. אני מכבד את כל אחד פה, דן את כל אחד לקפס חושי שישתו. אבל לכתוב על הפוסטר, קופי with a בית ארגן בשמונה ורבע, לתפילה בתשע, זה קצת נגד מה שבחסין היה רוצה לשמוע ולראות. כן, וכל אחת ואחת, גם אתן חייבות בתפילה באיזושהי שלב, וגם לא חייבת בתפילה. חייבים לשאוף למצב. לדעתי, היישום המודרני, אני מנסה, לא תמיד מצליח, לא לפתוח אותו עד סוף התפילה. כי אם אני פותח אותו ורואה את האימייל, את הפייסבוקים, אז כבר אני מכניס לראשי כל כך הרבה חומר ותמונות ואנשים, ואני חייב מסר ומסרונים, והריכוז שלי בתפילה סובר. מנסה לפעמים אני צריך, ומין, אני לא יכול, כי יש לי מחכה לתשובה, ואנחנו צריכים לתזמן את ה... ולתמרים מי מגיע לפה, וילדים, ו... אבל מנסה כמה שאפשר, ברור לא לפתוח אותה בתוך תפילה, אבל מנסה כמה שאפשר לא לפתוח אותה לפני התפילה. טוב, אז בואו נחזור לשיחה עצמה. אז זה לחצי סיטט את הספורנו. הספורנו נותן את ההבנה פשוטה. מספר 3, איש אשר כברכתו ברך אותם, לכל אחד מהם נתן ברכה, צריכה לא בייחוד, הברכה זקוקה. יהודה יהיה מנהיג, אז הוא קיבל מנהיגות. דן יהיה לוחם, אז הוא קיבל לחימה. איש אשר כברכתו, זאת אומרת, הוא חילק ברכות בצורה מדוקדקת. לא סתם חילק ברכות, כמו ממתקים ושבת חתן, שכל אחד זורק את הממתק. ליהודה נתן את הברכה הראויה ליהודה, לשמעון הברכה מתאימה לשמעון. איש אשר כברכתו, הצרכים שלו. הרשב"ם דווקא מוסיף משהו לא ליטרלי, אבל כן ליטרלי, מה הקשר בין הברכות לבין אחרית הימים, כן? יקפצו ויגידו לכם את אשר יקרה לכם באחרית הימים, ואז הוא מחלק ברכות, אז מה הקשר? אז רשב"ם טוען שיעקב חילק ברכות לא מיידיות, לא ברכות הקשורות לעתיד המיידי, למה שיהודה יזקק, אלא לפי ההיסטוריה הטווח ארוך, באחרית הימים, איזה תפקיד ישחק יהודה, ואיזה תפקיד ישחק בנימין, במרץ השם כשהשפטים יחזרו, איזה תפקיד ישחק דן ונפתלי, והוא חילק ברכות מתאימות לסוף הדרך. רשב"ם, איש אשר כברכתו העתיד לבוא לו, כמו שאמור למעלה אשר יקרא אתכם באחרית הימים. זאת אומרת, הפסוק מדגיש שהוא חילק ברכות עם ראייה היסטורית ועתידית. אוקיי, יופי. מה רש"י כותב? זה רש"י מפורסם. בירך אותה, מספר 4, לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו בירך אותם. מה תלמוד לומר? בירך אותו. מה תלמוד לומר בירך אותם? לפי שנתן ליהודה גבורתו של אריה, ולבנימין חטיפתו של זאב, ולנפתלי קלותו של אייל, יכול שלא כללן בכל הברכות, תלמוד לומר, בירך אותם. זה על אף שיהודה הוא המנהיג, כל יהודי צריך לשאוף גם לחיות חיי מנהיג. אז כל אחד חייב להיכנס לברכה של השני. יהודה מצטיין במנהיגות, אבל גם שמעון חייב לדעת מה זה להיות מנהיג. ובנימין מצטיין בחטיפת זאב, איך לא נסביר חטיפת זאב, כל יהודי חייב. איש אשר כברכתו בירך אותם. הוא הרחיב את הברכות האישיות לכולם, בירך אותם. איש אשר כברכתו בירך אותם. בנקודה הזאת רב ליכטנשטיין דיבר על רחבות, להיות אדם רחב, לא להיות אדם מצומצם, שחי בתוך התחום איך אומרים את זה בעברית? ספשליזציה? זה מילה בעברית? כן. מידור. ספשליז, להיות אדם מומחה, מומחיות ו... מה? מה? לא, יש ביטוי בעברית? לא. אוקיי, ספשליזציה. להיכנס לתוך תחום ספציפי. בואו אני אולי אקרא לכם קצת את המשפטים שלו, ואני אתרגם, כן. הנה. In the period of the Renaissance, במאה ה-16-17, there was a widespread cultural ideal of a Renaissance man. מה זה איש רנסנס? איש אשכולות? A person knowledgeable and capable in many fields. אדם שהוא בעל כישרון בהרבה תחומים. איש אשכולות. Renaissance man. בא מהתקופה של הרנסנס. These people would show special interest and talent in one area, but would be capable in many. הם הצטיינו והתמחו בתחום מסוים, אבל התפשטו והתפרסו על כל התחומים. With the advance of science and technology, עם הקידום הטכנולוגי והמדעי, this model has changed. כן. תתארו לעצמכם, שבת אחת את שומעת על קשרים בין אישיים משפחתיים, ושבת אחרת את שומעת על הזרם האנושי ההיסטורי. מה השתנה מהמאה ה-15 למאה ה-20? זה כל כך מתאים לראות את אותו אדם מספר על קשרים עם אשתו ועם אחים, ומספר לנו מה ההבדל בין המאה ה-15 למאה ה-18-19. זה פשוט לא יומן. אז הוא אומר, עם הקידום הטכנולוגי, there's been a much greater tendency towards specialization. יש נטייה למידור. כן? This is certainly understandable, given the insurmountable vastness of the corpus of knowledge at our disposal. זה מובן כי יש הרבה יותר ידע והרבה יותר אינפורמציה, וקשה לאדם אחד להתפשט ולהתפרס על הכל. However, there is a price to be paid for this specialization. יש מחיר למידור. וכאן הוא מצטט ביטוי, אם אני לא טועה, זה בשם T.S. Eliot, T.S. Eliot זה משורר אנגלי, במאה ה-20, תחילת מאה ה-20, אני חושב, הוא לא מצטט, אבל אני חושב שזה בא ממנו, these days we are learning more and more about less and less. עכשיו אנחנו לומדים יותר על פחות ופחות, so that ultimately we will know everything about nothing. אנחנו נדע את הכל על שום דבר. כמובן, לא, זה לא T.S. Eliot. T.S. Eliot אמר משהו אחר. הוא פעם התאבל, where is, תקשיבו לביטוי, אני אגיד זה באנגלית, אני אנסה להגיד זה בעברית, where is the knowledge we've lost in wisdom, and where is the knowledge we've lost in information, and where is the wisdom we've lost in knowledge. הוא מחלק את הידע האנושי לשלושה דברים, information, knowledge, wisdom. Information זה ידע טריוויאלי, תאריכים, תמיד כשאני רואה את הגיים שואוז, את התוכניות, בידור, ואנשים משקיעים כל כך הרבה אנרגיות כדי לאסוף ולאגור מידע טריוויאלי, מחשוב, עם אנשים מפריקים, סתם יודעים טריוויאליות, כדי לדעת מי הכוכב הזה ומי השחקן הזה ומי... והרמה יותר חשובה זה knowledge, לא רק information. אנחנו גרים ב-information age, בגוגל. אבל רוב information לא שווה, אז אנחנו משקיעים כל כך הרבה באינפורמציה, ולא כל כך ב... בוא נגיד ידע, knowledge, וברור, אפילו כשמשקיעים בידע, מאבדים את החוכמה. החוכמה זה wisdom, שאת מבינה את הדברים לעומקם וחותרת וחודרת לתוך איזו הבנה עמוקה. In the last century, it became popular to write the history of one's nations. One person wrote a 20-volume history of Italy. מישהו כתב סדרה של 20 כרכים על ההיסטוריה של איטליה. ורצה כמשל לתקופת עונת המידור. Today, a whole staff will work on researching a 50-year period in one country's history. היום יש צוותים מלאים שרק חוקרים תקופה מסוימת בהיסטוריה של האומה, של הלאום. There have been parallel developments in Torah scholarship, גם מתורה. Great Torah scholars used to write works on a broad range of topics. כותבים פעם, כן, הרמב"ן כתב על מחשבה, על קבלה, על הלכה, broad range. Today you will find lengthy treatises, תמצאו חומר ארוך, on one very narrow topic. על נושא מאוד מצומצם, כאן הוא מנסה להיות קצת מצחיק, הוא אמר, thick books about the ceremony of הכנסת ספר תורה. כן, ספרים עבים על טקס הכנסת ספר תורה. טקס הכנסת ספר תורה הוא לא טקס הלכתי, זה סתם מנהג. מה עושים כשמכניסים ספר תורה? לא, לא, תעשה מה שאתם רוצים. מה שיכבד את התורה, אין הלכות של הכנסת ספר תורה לבית הכנסת. אבל כותבים ספרים ענקיים על הלכות של, אני יודע, איזה נעליים ללבוש בחול המועד פסח שחל להיות בשבת או משהו. ספר ענק על אותו דבר. וכמובן זה הפגין וזה שיקף את הנטייה למידור. This has its advantages if you want to learn about Hachnasa Sefer Torah. If you want to learn about Hachnasa Sefer Torah, there are yitronot. You can just go to the library, to the computer, and have all the material in one place. I felt that he never knew what is the internet. He was too late for me. When I talked with him, he didn't send a lot of emails. I like computer, but the internet is not so much. He talked about it from outside. Of course, because of the age. You have all the materials, זה התפתח, במיוחד אינטרנט בסוף שנות ה-90, בתחילת שנות ה-40. כן. While it may be a sign of enrichment to the library, זה ביטוי חמוד, while it may be a sign of enrichment to the library, זה משאיר את הספרייה, it's a sign of weakness for the בית מדרש. זה מחליש את הבית המדרש. We need to strive for breadth of knowledge, אנחנו צריכים לשאוף לרוחב חווייתי, while achieving intense study of particulars, אבל לא לאבד את אינטנסיביות. Of course, we must learn Torah as much as we can, both in terms of breadth and depth, omek v'rochav. We cannot suffice with being specialists in one narrow area of Torah. Zol maspik liot mitzayin b'tchum mesuyam. Must attain broad familiarity, hopefully mastery of areas. This principle attains not only to Talmud Torah, b'tur ezel orkut Talmud Torah, but in avodat Hashem b'chlal. Ani tamid koes kishini shomea talmidim et talmidot nigashot liuniversite b'asot habet b'asot habet kishematchilim yuniversita zol nichnasim b'masloh tzitzivit lomdim et hakol. זה לימוד הומניסטי. ויש אנשים שאומרים, אני משורר, אני איש ספרות, אני לא אוהב פיזיקה ומתמטיקה וחשבון, אני רוצה רק ללמוד את הפואטרי ואת השירה ואת האומנות. ויש מצד שני, אני איש מספרים, אני זה הדרך שהמוח שלי עובד, ואני לא רוצה, ויש אפילו קורסים. Poetry for physicists, כן, עושים איזה קורס חמוד, לתת להם טעימה של פואטרי למי שלא מתאים, או physics for poets. ומאוד מאוד חשוב, כי אתה בעצם עובדים על pathways שונים, על מסלולים שונים של המוח, וכשאתה לומד פיזיקה, אדם שלומד poetry, או אמנות, או ספרות, או פילוסופיה, אין תשובות קונקרטיות, כן? מה המבחן הסופי? מה חשבת על שייקספיר? אני חשבתי ששייקספיר מאוד דומה לניו יורק ג'יינטס, למשחק כדורגל. למה? כי הם ניצחו והם ניצחו ככה. זה מה שתלמידים בדרך כלל כותבים. אני חושב ששייקספיר כתב מסר מאוד חשוב בקשר לאכילת פיצה ופופקורן ביחד. מה כל אחד יכול לחבר ביניהם? אבל במתמטיקה וחשבון יש תשובה קונקרטית. רק תשובה אחת בינארית. או נכון או לא נכון. כן, מי שלומד פיזיקה, מי שלומד מחשבים, מי שלומד כימיה, מי שלומד זה לא, שאדם יכול לתת תרגום ולהסביר ולצבוע. זה אוקיי, נו לא. וזה מאמן וזה... בונה דרך חשיבה מאוד 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 חשובה לא רק בפיזיקה, כדי להיכנס לתוך המכולת ולדעת כמה את חייבת, אלא איך להקל את החיים ולחוות את החיים. וכן, דיברתי לפני כן על חשבון הנפש בעבודת השם. חשבון הנפש צריך להיות מאוד קונקרטי. איך אני מסתדר בעבודת השם? כל אחד יגיד את הדבר תורה שלו. אבל כשאדם אומר, טוב, אני לוקח את החמישה תחומים שלי הכי חשובים בעבודת השם, ואני מדרג את ההישגים שלי במשך שבוע האחרון. איך הסתדרתי בתפילה 1-10 לפני שבוע? איזה ציון אני נותן לעצמי? הגעתי, קיבלתי ציון של 7, אוקיי, מציון, תורנית תקנת שבוע. איך עשיתי? אני אמרתי לכם, אני מסתדר כל לילה, כל ליל שבת, לשבת בשולחן שבת ולחשוב, האם הצלחתי להיות אבא טוב, הצלחתי להיות בעל טוב השבוע. נו, איזה ציון הייתי נותן לעצמי? לפעמים ציון יותר גבוה, לפעמים ציונים קונקרטיים, לא סתם חשבון הנפש מעורפל, לוסי גוסי, כפי שבאנגלית. אבל לחשוב בצורה קונקרטית. ומצד שני, לדעת מה זה אומנות, מה זה ספרות, והמורכבות של האדם, המורכבות של החיים. ולחסין תמיד סיפר לנו שהגישה שלו לליטרטור, לספרות, נתן לו הבנה על מורכבות האדם. Appreciation of the complexity of the human condition. להבין שלא כל אחד דומה, ויש שינויים, ויש הבדלים, ולדעת מה מניע את האדם, ומה התגובות שלו. לדעת וללמוד את האדם, ללמוד את החוויה האנושית, כדי להצטיין כאדם, כדי להבין אנשים אחרים. אז תשימו שתי השיחות האלו, אחד מול השני, אף אחד לא היה מאמין שאדם אחד נתן שתי השיחות. שיחה אחת היא מאוד מאוד עדין, רגשי, משפחתי, אמוציונלי, ושיחה אחרת זה פן היסטורי על הזרמים והתנועות האנושיות, הבדל בין טראומה רנסנס, לתוך הרנסנס, ואחרי הרנסנס, המודרניות והמידור, וזה נתן כוח, כי חשבת, לפני שהוא נפטר, בקושי ציטטתי אותו בשיחות שלי בחוץ לארץ, במיוחד, בקושי. כל הזמן מצטט רב עמיטל. כל הזמן סיפור, בדיחה, אמירה, משפט. לפעמים אנשים שאלו אותי, למה אתה לא מצטט רב לכנסים יותר? אמרתי, זה קשה לצטט אותו. רב עמיטל, יש סיפור שקולע. הסיפור הזה נותן לכם הבנה. הבדיחה הזאת, המשפט, האמירה, הניגון. רב לכנסים, זה עולם אחיד, רחב, כולל הכל. זה האישות שאני לא יכול לצטט. הוא בנה אותנו מקומה קרקע עד סוף השמיים. כל דבר הוא נתן, והכל היה אחיד. It was inseparable. זה לא היה איזה משפט, תגיד איזה משפט, מתמצא את הרב לכנסים. עכשיו, אחרי שנה וחצי, שאני מדבר הרבה עליו, אז יש את המשפטים ואת הסיפורים, אבל זה מאוד מאוד קשה, הכל היה מוצק וסולידי, ובלתי ניתן לחלוקה, וזה הרגשנו ששתי השיחות האלו נאמרו, כאילו היה אפילו קשה להבחין ביניהם בשעה ששמעת את זה. אחרי איזה 20-30 שנה, אני מסתכל על זה, כן, אבל בזמן אמת, הוא לא דיבר על נושא. הוא דיבר על חיים, והוא מסר את זה בצורה כל כך רחבה ומשכנעת. מה אני שומע עכשיו? אני שומע חיים. אני שומע על איך לחיות. בסדר, הוא ניגש לאיך לחיות מזווית הזאת עכשיו, מזווית הזאת. אבל הרגשת שאתה עומד בפני אדם ענק, שכמובן מתאים למה שהוא אמר, אדם רחב, שהוא הצטיין בכל מיני תחומים, אבל עכשיו אני חושב שאני לא מצליח למסור את זה. It was inseparable, indivisible. It was so integrated, זה היה כל כך מאוחד, שזה מה שנתן לו את הכוח. שלא הרגש שהוא עכשיו מדבר על, עכשיו מדבר על. הוא מדבר על חיים. והשאלה איך אתה ניגש. That solidity that was something I've never seen before. When I hear people speak, I hear them speaking about a particular נושא מיוחד. It was almost a meta experience, beyond a meta topical experience. And we're listening to איך לחיות את החיים, בסדר, עכשיו אנחנו מתמקדים בחלק הזה של החיים. טוב, השיחה השלישית על בכי של יוסף, לא נצליח היום, אני רוצה שם. שנה בית. כן, פחות שחוזר. שבת שלום, בנת, שבת שלום. אביגל ורותם, נם נקי אותך. שבת.